חכמינו זיכרונם לברכה תקנו לומר, לקרוא ארבע פרשיות בחודש אדר. ואלה ארבע פרשיות הן קשורות כמובן בעניינו של בית המקדש, בזמן שישראל שרויים על אדמתם, מקריבים קורבנות בבית המקדש, ועל כן מביאים מחצית השקל שמהם מביאים את קורבנות הציבור. ולכן תקנו חכמים לומר פרשת שקלים לפני ראש חודש אדר, כי בראש חודש אדר מכריזים על השקלים. ואחר כך הפרשה השנייה היא פרשת זכור, מחיית עמלק, שכך הסדר הוא שמחיית עמלק בא קודם בניין בית המקדש. פרשת פרה, פרשת טהרה, שאומנם כל השנה עובדים בבית המקדש, אבל קורבן פסח זה קורבן ציבור שכל ישראל חייבים בו. זהו הקורבן היחידי שכל ישראל חייבים להביא אחת בשנה. שאר קורבנות, קורבנות נדבה הם קורבנות רשות, קורבנות ציבור מקריבים הכהנים, זה לא מצווה על כל אחד ואחד, זה מצווה על כלל ישראל, וקורבנות של אשמות, חטאות, חס וחלילה, אם מישהו נכשל, אבל זה לא בהכרח להביא. אבל קורבן פסח זה הקורבן הציבורי הכללי שכל ישראל מביאים ביחד, כל אחד ואחד חייב להקרבת קורבן ציבור, להיות שותף בקורבן, קורבן פסח זה, ולאכול מהקורבן. אבל כן צריך טהרה. ובא הפרשה, פרשת פרה, שעוסקת בטהרה, כל טהרה מטומאת מת. ואנחנו הרבה שנים כבר נמצאים בגלות, בית המקדש חרב, ואנחנו נוהגים את מנהג החכמים הזה, לא פוסקים שנים על גבי שנים, מתוך התקווה והכרה שהנה אנחנו קרובים לבניינו של בית המקדש, וכל הפרשיות האלה דרושות להיאמר עובר לעשייתם. היות ואנחנו נמצאים בשבוע שבו היה יום העלותו בגנזי מרומים, יום שנת ה-20 להעלותו של מורינו ורבינו הרב ציודה לגנזי מרומים, אז היום אנחנו נזכיר את הדברים שהוא היה רגיל לומר בפרשת פרה ובהפטרה. הרב ציודה עמד על כך שעניינה של הקרבת הפרה, עבודת פרה אדומה, היא לא ממש קורבן שמקריבים אותו בבית המקדש, אלא זה סדר מיוחד אל מול בית המקדש, היה בהר הזיתים, בהר המשחה, ששם היה מקום שהוא נמצא ממול לפתחים של בית המקדש. ממול הפתחים ממש, כי הפתחים היו מכוונים זה מול זה מצד מזרח, וכך שהיה פתח של העזרה מכוון אל פתח של האולם, פתח של ההיכל, ופתח של עזרת נשים. הפתח של הר הבית בעצמו הוא היה נמוך, כי בהר הבית היה מדורג, היה נמוך, וההסתכלות של מזמן עשיית הקורבן הפרה היה מעל גבי החומה של הר הבית, אל תוך הפתחים זה מול זה, אל מול קודשי הקודשים. מה העניין המיוחד הזה, שכך צריך היה להיות סדר עשייתה של הפרה, שריפתה של הפרה, אל מול קודש הקודשים? כי עניינה של הפרה אדם נטמא, טומאה פרטית, צריך להיטהר מטומאתו. וסדר עניינה של הטהרה הזאת, זה התחברות אל הכלל, אל השורש. עבודת הפרה צריכה להיות מחוברת כזאת, למרות שזה שייך לאיזה טהרה פרטית, אישית, עוד מחוץ לבית המקדש, של עניינה של טומאה האישית שקרתה אצל אדם, מחמת איזה סיבה שטומאת מת, היא צריכה להיות אל מול הקודש, אל מול קודשי הקודשים, מפני שכך עניינה של הטהרה להמשיך מהמקור הכללי. אינני זוכר את הרחבת הדברים בדיוק אם זה מה שהוא אמר, אבל אצלי כבר נתחברו הדברים עם דברי הרב, שמדבר על עניינה של פרה אדומה, שפרה אדומה עניינה לא רק לטהר, אלא גם לחפר. ואיזה כפרה יש אם אדם נטמע בטומאת מת? לא מדובר על כהנים, אלא אדם מישראל, אין לו איסור להיטמע בטומאת מת. איזה מין כפרה צריך? למה צריכים כפרה? צריך להיטהר כדי לבוא אל הקודש, אבל לא צריך כפרה. הרב מסביר שכל עניינה של המיטה היא מחמת עבירה. כאילו לא הייתה, היו עבירות בעולם, ולא החטאים, לא הייתה בכלל מיטה נגזרת על העולם. נמצא שיש במיטה משהו מצד האבונות, מצד החטאים. נמשך מהאבונות, מהאבונו, מחטאו של אדם הראשון, שבגלל חטאו נגזרה מיטה לעולם. וכשהפרה באה לטהר מהטומאה, בעצם עניינה יותר מאשר לטהר מהטומאה הפרטית. עניינה של הפרה לסלק את הסיבה של הטומאה. והסיבה של הטומאה היא החטא. לסלק את החטא מעיקרו, לעקור ולבטל את החטא מעיקרו שלא יהיה חטא בעולם. זה עניינה של פרה אדומה. זאת אומרת שהפרה אדומה יש בצד של כפרה. איפה אנחנו לומדים שהפרה אדומה מחפרת? כי הגמרא אומרת, כמו שפרה מחפרת, כך מיתתם של צדיקים מחפרת, כי אמרה נסמכה פרשת פרה לפרשת מרים, ללמד לך שכמו שפרה מחפרת, כך מיתתם של צדיקים מחפרת. מכאן אנחנו יודעים שפרה מחפרת, אבל למה צריכים שתחפר פה בהסברו של מרן הרב? ולך שנתבונן יותר, נבין שבעצם עניינה של הטהרה, סילוק הטומאה, פירושו של דבר סילוק הגורם של הטומאה, סילוק המיטה, ביטול החטא, ואז חיים עד העולם. מיטה יש רק אצל אדם פרטי. כלל ישראל חיים לתמיד. נצח ישראל לא ישקר. המיטה זה דבר אישי, פרטי, של אדם פרטי. אין מיטה בציבור. על כן, אין מושג כזה של חטאת ציבור שמתו בעליה. חטאת שמתו בעליה, אז היא הולכת למיטה, כי אין מה לעשות איתה. אם יש לה בעלים פרטים, אדם פרטי יפריש חטאת ואחר כך מת, אין מה לעשות עם החטאת הזאת, צריך להכניס אותה לכיפה ושהיא תמות, כי אסור ליהנות ממנה, וצריך גם ואין לה שום שימוש בה, כי אין אפשרות לכפר על אדם שכבר מת. אבל בציבור, אם ציבור חטא, וצריך להביא פר אליהם דבר של ציבור, אין מושג כזה חטאת שמתו בעליה. אפילו כל הציבור איננו עכשיו. התחלף הציבור. לא יקריב הציבור קרבן חטאת, חייב הוא להביא חטאת, אפילו שהציבור התחלף, כי אין מושג כזה. הציבור זה לא אוסף של אותם אנשים שהיו באותה תקופה. ציבור זה כלל ישראל. כלל ישראל צריך להביא קורבן, כלל ישראל נשאר חייב קורבן תמיד. אין מושג כזה של מיטה בציבור. הווי אומר שסילוק המיטה זה על ידי שהיחיד הוא מתקשר עם הציבור, והוא משתייך אל הנצח, וכל עניינו יוצא מפרטיותו ומחובר אל הנצח, על ידי זה הוא נעשה מקושר אל הנצחיות. וזה אולי סדר עבודת הפרה, שהיא נעשית אל מול קודשי הקודשים, אל מול המקור המרכזי של הופעת השורש, היסוד, הכלל של כל הופעת המציאות והחיים, ואז ממילא מה התיקון לכל התומעה שנגרמה מהחטא, שנגרמה מההתרחקות מהשורש. כשבאים אל הקודש צריך לבוא בטהרה. וכשבאים אל הקודש זה לא רק במובן של הקודש בית המקדש ועבודתו, אלא במובן, גם במובנים רוחניים. כי יש טומאה גם במובנים רוחניים. ובהפטרה אנחנו פוגשים את הדבר הזה, ההפטרה של הפרשה הזאת, ההפטרה מדברת על טומאת החטאים. החטאים הם טומאה. וחז"ל כבר אמרו לנו שעבודה זרה מטמאה כנידה. כלומר, חטא יש בו גדרי טומאה גם כן. וכשבאים אל הקודש, אל עבודת השם, אל לימוד התורה, באים להיכנס לבית השם הרוחני, גם כאן צריך קודם להיטהר. אדם לא יכול לבוא בידיים מסואבות ולגוע בקודש. לא בידיים מסואבות ולא במידות מסואבות. ולא במעשים מקולקלים. כי אם הוא בא בצורה מקולקלת אל הקודש, הקודש מתאבט, הקודש נטמע. הוא לא מתחבר אליה. במקום להתרומם ולהתקבל קדושה מהקודש, הוא מקלקל את הפוגם אפילו בקדושה. פוגם בעצמו ופוגם בקדושה. ועל כן זהו הלימוד מהפרשה שלנו, כמובן, לענייננו היום. אף שאנחנו מקווים שבעזרת השם, בקרוב, אנחנו נזכה גם פשטם של הדברים לטהרה ממש מטומאת מת, כדי להקריב את קורבנות בבית המקדש. אבל אנחנו צריכים גם את העניין הזה של טהרה, לדעת שצריך אדם שבא אל הקודש לעסוק בתורה, בעבודת השם, בקבלת עולם מלכות שמיים, ולימוד עומק עניינה של האמונה והבנתה של התורה, צריך לבחון את עצמו מבחינה מעשית, ולראות מעשיו מתוקנים, מידותיו מתוקנות, כי זה תנאי להיכנס אל הקודש. אמנם, אם אדם בא בכוונה להיטהר, ואל יתעכב מללמוד תורה, כל עוד שלא תיקן את כל מידותיו, כי התורה היא עוזרת לתקן את המידות, אבל זאת צריכה להיות הגישה, שהוא רוצה להתעכן, ועושה מה שהוא יכול כבר, ומקווה שהתורה, במהור שבתורה, הוא יתאר אותו, ויהיה בחינת מקווה שמתאר מכל תומות המחשבות. אבל בכוונה כזאת צריך לבוא אל הקודש. ואנחנו עוברים להפטרה. בהפטרה הזאת, ביחזקאל ל"ו, מתוארת בהרחבה העניינה של הגלות והגאולה. ויהי דבר השם אליי לאמור, בן אדם, בית ישראל יושבים על אדמתם, ויטמאו אותה בדרכם ובעלילותם, כנדומת הנידה הייתה דרכם לפניי. וישפוך חמתי עליהם, על אדם אשר שפכו על הארץ ובגלוליהם טימוה, ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וחלילותם שפטטים. ויבוא אל הגויים אשר באו שם, ויחללו את שם קודשי, באמור להם עם השם אלה ומארצו יצר. כאן יש שינוי בלשון. כל הזמן הלשון הייתה לשון רבים. ואפיץ אותם בגויים, ויזרו בארצות כדרכם וחלילותם שפטתים, וכתוב ויבוא אל אשר באו שם. לא כתוב ויבואו אל הגויים אשר באו שם. אומר המדרש, הוא מביא את זה רשי, שהריבונו של עולם, הוא בא עם ישראל אל הגלות, והקשיב מה אומרים השבאים. מה הם אומרים? זה נקרא ויבוא. ומה הם אומרים? הרי אלו עם השם, ולא היה לו יכולת להצילם. רש"י מביא ממדרש איכה רבתי. ויחללו את שם קודשי, השפילו את כבודי. ומהו החילול? באמור אויביהם עליהם עם השם אלה, ומארצו יצאו, ולא היה יכולת בידו להציל את עמו ואת ארצו. חילול השם שנעשה, הוא זה שהגויים אומרים שזה עם ישראל הוא עם השם, והקדוש ברוך הוא לא היה לו יכולת להציל אותם מיד הגויים, והגויים ניצחו אותם. כאילו ניצחו, כביכול, לא יכלו, הוא לא יכול היה להצילם. וזה חילול השם נורא. רש"י מדגיש את הדבר הזה, מפני שאולי אפשר היה לטעות. לחשוב שחילול השם, הוא היה בזה שישראל לא עושים רצונו של מקום בחוץ לארץ. וזה חילול השם. אבל רש"י מדגיש שחילול השם שהיה זה הגלות בעצמה. הסיבה לגלות היא כמובן החטאים, כמו שכתוב בפסוקים הקודמים. והגלות גורמת לחילול השם. כי עם ישראל הוא מזוהה כעם השם, בניו של ריבונו של עולם. וכשעם ישראל גורה דבר לא טוב, כשעם ישראל סובל, כשעם ישראל מתייסר, כשעם ישראל, כשאחרים פוגעים בו, זה חילול השם. ולכן, אומר הנביא, לכן אמור לי בית ישראל, כה אמר השם אלוקים, לא למענכם אני עושה בית ישראל, כי אם לשם קודשי אשר חיללתם בגויים אשר באתם שם. וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים אשר חיללתם בתוכם, וידעו הגויים כי אני השם נאום השם אלוקים, ויקדשי בכם לעיניכם. ולקחתי אתכם מן הגויים, וקיבצי אתכם מכל ארצות, והביתי אתכם אל אדמתכם. כלומר, הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל למענו, כדי לסלק את חילול השם. כי לשם קודשי אשר חיללתם בגויים. לקדש את שמו על ידי שהוא מחזיר את ישראל לארץ ישראל. וזרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל תומותיכם ומכל גילוליכם אתאר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה יותר מקרבכם, ואסירותי את לב האבן מבשרכם ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתם בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, ומשפטיי תשמרו ועשיתם. אם כן, סדר הגאולה, שמקודם ריבונו של עולם מחזיר את ישראל לארץ ישראל, ואחרי שישראל נמצאים בארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר את ישראל בתשובה. אז הוא מתאר את ישראל. כאן תתארו מכל תומותיכם, מכל גילוליכם אתאר אתכם, ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקותיי תלכו, משפטיי תשמרו ועשיתם אותם. זה סדר הגאולה. לא למען ישראל. ריבונו של עולם עושה את זה למענו. לא למענכם אני עושה נאום השם אלוקים. היוודע לכם. בוא שוב יקלמו מדרככם בית ישראל. כלומר, סדר גאולה, לא קודם תשובה ואחר כך גאולה, יכול להיות גם קודם גאולה ואחר כך תשובה. זה כמובן היה הסדר של הגאולה השנייה. שישראל עולים לארץ ישראל, בבית שני, נשואי תערובת, בצורה מאוד מאוד רדודה, המצב הרוחני חמור, לא טוב. ופה, אחרי שהם חוזרים לארץ ישראל, הם מקבלים על עצמם אמנה לשמור את התורה וקיים את המצוות. ממש נתקיימה נבואתו של יחזקאל בזמן בית שני. הרב ציודה היה אומר, זה סדרה של גאולה. לא צריכים להכתיב ריבונו של עולם איך הוא יגאל את ישראל. אם קודם צריך ככה, או קודם תשובה, קודם הסדר הזה, ואחר כך אחרת. דברים מפורשים בנביא. כמובן שיכולה להיות אפשרות של גאולה מתוך תשובה, אבל לא הכרחי. יכול להיות תשובה גם כן מתוך גאולה. וזה מה שנפסק, שהרב סיודה היה חוזר על זה ומשנן את הדברים, מה שנפסק בגמרא במסכת סנהדרין, כרב יהושע, שהגאולה אינה תלויה בתשובה. כאן אני רוצה להוסיף עוד קצת, ממילא להבין את אופייה של הגאולה, קצת איך להתבונן בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. גאולה שהיא מתוך תשובה, היא גאולה אחרת. ריבונו של עולם בא בכל חילו וגואל את ישראל בכבוד, וישראל יוצאים מחוץ לארץ ומנצחים את כל אויביהם ורואים את יד השם הגדולה כמו שהיה ביציאת מצרים. אבל כשהגאולה היא בסדר אחר, אז צריך, לא מתוך מהלך של תשובה, גם ביציאת מצרים לא היה מהלך של תשובה, אלא למהלך אחר, כי זה היסוד הקמתה של האומה, כשהאומה נהייתה שלמה והגיע הזמן שהופעת שלמותה, אז היא הגיעה את גאולתה. וכאן שגאולה גאולה שלמה מתוך תשובה, גם כן הייתה אחרית כראשית. אבל גאולה שבאה שלא מתוך תשובה, אלא מתוך חילול השם נשאת בגויים, ומתוך החשש שאם ישראל עוד יישארו בחוץ לארץ, אז הם לא יכולים עוד להתקיים. הנה, לפני כמה ימים הודיעו מהתקשורת שסכנה קיומית יש ליהדות בחוץ לארץ, ותוך כך וכך עשרות שנים לפי חשבון סטטיסטי, אז עם ישראל יובד כמה מיליונים מפני שהם יבלו בתוך הגויים בנישואי תערובת. מגיע מצב שלא יכולים להשאיר את עם ישראל בחוץ לארץ יותר, יש סכנה קיומית רוחנית. הם היו שם בחוץ לארץ בשביל כדי שיתקנו את מעשיהם, אבל המציאות לא קרתה באופן כזה כמצופה. אין ברירה אלא להחזיר אותם כמו שהם ופה לטפל בהם. אם היהדות ברוסיה הייתה נשארת עוד זמן מה ברוסיה, לא הייתה נשארת יהדות רוסיה, היא הייתה נבלעת שם בתוך השאר העמים שם. מעין רעיון הזה מביא הזוהר פה בפרשת כתיסה, מביא משל למלך שהבן שלו מתנהג שלא כראוי, עושה דברים מכוערים, המלך מעניש אותו פעם אחת ועוד פעם וכמה פעמים ואין תוצאות, הבן לא מתקן דרכיו למרות כל העונשים שהוא מקבל, ואז המלך מגרש אותו מהבית. והבן, כיוון שהוא ראה שהוא הוציא אותו מהבית, אז כבר אין לו מחויבויות, אז הוא הלך, התחבר עם כל המקולקלים, הסתובב בבתי מרזח, סמים, נשים, כל הקלקולים שיכולים להיות. שמעה את זה המלכה והיא בוכה ומצערת, למה גירשו את הבן מהבית, עכשיו הוא מדרדר, עובר המלך, רואה את המלכה בצער גדול מאוד, הוא שואל אותה, למה את בוכה? היא אומרת, תראה מה שקרה לבן שלנו, שכבר מאז שהוא יצא מהבית, הוא לא תיקן את דרכיו, אלא יורד מטה-מטה, היום ונורא. אמר המלך, אין ברירה, צריך להחזיר אותו בחזרה הביתה. אבל אי אפשר להחזיר אותו בטופים ובמחולות, כמו שבן חוזר מאיזה סיור במקום חוץ לארץ, אלא צריך להביא אותו בהיחווה. זה בושה, איך הוא נראה, הילד עכשיו, מביאים אותו בלילה, ולי שניכר בכלל שהוא הוחזר. לנסות בבית להחזיר אותו בחזרה למוטב. אמנם קודם כשהוא היה בבית לא היה טוב, אבל בחוץ היה עוד יותר גרוע. וכך עושה ריבונו של עולם עם עמו. בגאולה שנייה. גאולה שלישית, שם מסופר שהיא תהיה באופן שריבונו של עולם כבר לא שולח את הבן לבד. הוא שולח אותו יחד עם השכינה. שהוא לא יהיה לבד. אבל אף על פי כן, שתי דרכי גאולה, שתי דרכים לגאולה. יכולה להיות גאולה מתוך תשובה, ויכולה להיות גאולה שלא מתוך תשובה. וגאולה שלא מתוך תשובה, היא על ידי איסורים. אם רוצים לקרב אותה, אם שלא תהיה מעוקבת עד את הקץ, שאז בין כך ובין כך יש גאולה, אז היא באה על ידי איסורים. ואומר את זה אור החיים מפרשת בהר. וזה מה שאנחנו עכשיו פוגשים. ריבונו של עולם רואה שלהשאיר את עם ישראל בחוץ לארץ אי אפשר כעת יותר. והוא מקבץ. הדברים הדחופים הוא מקדים. יהודי רוסיה היה דחוף מאוד להחזיר אותם, החזיר אותם. זה כמובן גורם בארץ לקשיים גדולים מאוד. יהדות רוסיה שהגיעה לארץ גרמה להרבה קשיים רוחניים, מדיניים, פוליטיים, ביטחוניים. יהדות רוסיה הכריעה את הקף לבחור ממשלה שהיא אחר כך עשתה את הסכמי אוסלו. מה נגיד? שלא היה כדאי שהיא תבוא? אי אפשר היה להשאיר אותה שם. ובגלל זה גם הבג"ץ מחליט כל החלטותיו כתוצאה מהלחץ של יהדות רוסיה. וכל האווירה במידה מסוימת היא מושפעת מהופעתם של אנשים רבים שבאים יהודים ונלווים אליהם גם שאינם יהודים. וכאן צריך להיות הבירור. אין ברירה אחרת. כי אי אפשר להביא את היהודים הטובים לבדם. הם מחוברים, הם צריכים פה להביא אותם ולעשות פה את הבירור הזה ואת ההפרדה בין אלה שעניינם להמשיך להיות מקושרים עם האומה, עם עם ישראל, ובין אלה שבמשך הזמן הם ינשרו ולא ימשיכו. לא ימשיכו או שיעזבו את הארץ, או שלא ימשיכו משפחותיהם מצומצמות, ולא ימשיכו את הופעות חיים לדורות הבאים. ואנחנו מצפים שתבוא גם יהדות אמריקה. נתאר לעצמנו שיהיה איזה סיבה שיהדות אמריקה מתחילה לבוא בהמוניה. כל הרפורמים, כל הקונסרבטיבים יבואו וירצו לבוא עם הנשים שלהם ועם הבעלים ויעשו פה מהפכה ותהיה פה ממשלה שהציבור הדתי לא יהיה לו השפעה, אולי בכלל לא יוכל להיות שותף בממשלה. ורק כאן הם יכולים, האנשים האלה, לחזור בחזרה לעצמם. כך דרכה של גאולה. אנחנו כל יום אומרים, מקבץ נדחה עמו ישראל, ואנחנו מבקשים שריבונו שם מקבץ, אבל צריכים לדעת את המחיר שנצטרך לשלם על קיבוץ הגלויות הזה. אין לנו ברירה. פיקוח נפש רוחני גורם כמובן להרבה הרבה קשיים, אבל בעצם המהלך הוא מהלך של תיקון. זה נראה לכאורה קשיים שמורידים אותנו מטה, אבל זה רק לכאורה, כי באופן אמיתי הופעתה של יהדות רוסיה בארץ ישראל, חזרתה של יהדות רוסיה לארץ ישראל, היא מקרבת אותה ליהדות. הרבה אנשים שבו ממש בתשובה. אחרים מכירים מושגים, מתקרבים, נושמים, תואמים טעמה של יהדות, שמקודם לא היה להם שום קשר ושום ידיעה. וזה תהליך, תהליך שהולך ומתמשך. ויש היום רבים רבים, אלפים, רבבות אולי יותר מזה, של אנשים שהתקרבו ליהדות, שניצלו מטמיעה בין העמים. ואפילו אחד שניצל, כדאי לשלם מחירים. וכולל מחירים של מצב רוחני כללי, כן? כי זה על ידי כך הוא ניצל, אחר כך אנחנו נתגבר על כל הקשיים שהמצב הזה יצר. זה סדרה של גאולה. כל המאורעות שאנחנו עוברים עכשיו מבחינה ביטחונית קשורים בזה. הם קשורים, כפי שאמרתי, שקשורים בהכרעות בבחירות. הם קשורים בזה שצריך כנראה להתמרק. אם אין גאולה מתוך תשובה, אז צריך מירוקים. והמירוקים הם מתארים, הם מזכחים. הם משפיעים, הם מקרבים. יש כאלה אנשים שמתקרבים מתוך התבוננות, ויש הרבה שמתקרבים בכוח. בכוח, פירושו של דבר, על ידי איסורים. זה דבר שלא מוטל בספק. שהאיסורים גורמים לאנשים להתקרב לאמונה, לחזור בתשובה, להרהר ולחפש ולברר למה ועל מה קרה כל מה שקרה, קורה להם באופן אישי הדברים האלה, ורבים רבים, אינני יודע אם כל מי שמתייסר מיד הוא שב בתשובה, אבל מהלך האיסורים הכללי גורם לתיקון. הדרך שאנחנו יכולים לצמצם את האיסורים, זה על ידי שאנחנו נתקן את עצמנו, בלי לחכות לזה. נעשה את כל המאמצים הרוחניים עוד יותר טובים, נלמד את המסר, לא נצטרך להגיד, ואם לא תשמעו וכו', אז ויסרתי אתכם, בלי האיסורים. מתוך הבנה עמוקה, מתוך התבוננות, לקחת את עצמנו בידיים, ולעשות כל מה שאפשר, כדי להיות עוד יותר מתוקנים, עוד יותר טובים, עוד יותר שלמים. וזה מתפשט ומשפיע, וכך כנראה שאנחנו נמצאים בתקופה כזאת שצריכים לעבור מהלך הזה של מירוק, שהוא כואב, אבל הוא מתקן. לא צריך להסתכל על המציאות הזאת כמציאות כאילו בחינם, סתם סובלים, אפשר היה לוותר על הסבל הזה. הוא לא היה צריך להיות הצרה הזאת, לא היה צריכים להיות הקשיים הללו. נכון שאנחנו צריכים לעשות מצדנו גם מאמצים, אם אפשר בכוחנו, מבחינה מדינית, מבחינה צבאית, לסלק את האיסורים. אז אנחנו צריכים לעשות כל מה שאפשר. וצריכים לדעת להסתכל על המציאות בשני מבטים. מבט אחד, מה בכוחותינו לעשות? צריך לעשות כל מה שאפשר שלא יהיה איסורים. אדם לא צריך להביא עליו איסורים כדי שהוא יתקן את עצמו. גם צריך להשתדל שלא יהיו ייסורים. ועם ישראל גם צריך להשתדל שלא יהיו לו ייסורים. אף על פי שאנחנו אומרים שייסורים ממרקים. אבל בדיעבד, כשהדברים קורים, וכשאין בידינו לשנות את העובדות, אנחנו צריכים לדעת שהייסורים האלה הם ייסורים בונים. הם ייסורים מתקנים. והיום עם ישראל נמצא במהלך של התהרות, של הזדקחות. והתהליך של חזרה בתשובה, תהליך של התעלות, תהליך של התרוממות, הוא נעשה. הוא נעשה ופועל על כל אדם. כולנו נמצאים באותו המצב, אז כולנו מושפעים מזה, וכולנו מתרוממים. כך יש להסתכל על התקופה הזאת, תקופה קשה בונה. איסורים שממרקים. איסורים שמתארים. איסורים שבונים. אנחנו צריכים לקבל אותם באהבה ובאמונה שלא נחלש מכל הקשיים הללו, אלא להפך, שאלה קשיים שיבנו אותנו, שיקדמו אותנו, שיקרבו אותנו. אנחנו כמובן תפילה לריבונו של עולם, שלא על ידי איסורי, שיקרבנו בעבותות אהבה, שלמדנו את דרכו, דרך התורה, מפנים שוחקות, אבל אנחנו מקבלים את מה שהוא מביא עלינו באהבה ובשמחה ובאמונה ובתקווה, ונתפלל לריבונו של עולם שבמהרה נזכה לגאולה שלמה, וקריאת הפרשיות הללו שקראנו השנה תביא במהרה גם לקיומם בפועל של ההתארות לקראת בניינו של בית המקדש וקיבוץ גלויות ובואו של המשיח במהרה בימינו אמן.